כשהוא נותן לזה מסקנות שהן לא מתחום המדע, אלא מתחום המוסר והאמונה, אנחנו נגיד, תשמע, פה אתה לא, אתה, זה לא המקצוע שלך.
למה הדבר כזה אנחנו כן מקבלים?
למה לא?
יש לו מבחינה מוסרית
ומשחת, ומבחינה
מדעית הוא גאון,
אנחנו מבטחים
את המדע.
זה אמר הרמב״ם, שמה האמת עם מי שאמרה.
למה בזה זה תופס, ובתורה זה לא...
כי תורה זה דבר השם.
שמה זה הכל ביחד.
זה הכל ביחד. טוב. אגב, גם אם מישהו אפיקורוס יכתוב מחקר תורני, אנחנו נלמד את המחקר שלו, לא בתור דברי תורה, אלא בתור דברי חוכמה. כמו שאתה משתמש במילון. נגיד, יש לך מילון לעברית מקראית, שנכתב על ידי אפיקורוס. אתה לא תשתמש במילון? אבל אתה תגיד, בעודה שלא למדתי תורה. אז למדתי, זה חוכמה מסייעת בידי, מה תורה.
זה בעיה שאני היום מוצאים אנשים
מהחוברים, או מהמחקרים
תורניים.
טוב, זה בעיה. תודה. כסייעת. סייעת, אתה מסתייע בזה. הוא גילה משהו הזה, אתה לא תקרא דווקא. רבנו יצחק אברבנאל, את פירושו לתנ"ך, מביא לפעמים פירושים של פסוקים של נוצרים. פירושי נוצרים. הוא אומר, הנוצרי פלאוני אמר ככה, פלאוני אלמוני אמר ככה. הוא לא חושב שהוא למד תורה מהם.
מה
הרעיון
בזה לכל שהנוצרי הזה אמר ככה?
הוא מסתייע. מה זאת אומרת, למה לא לכתוב? זאת האמת.
הוא מסתייע ב...
הוא קרא אצל נוצרי מסוים פירוש לפסוק. והוא שואל את עצמו האם הפירוש הזה הוא טוב או לא פירוש טוב. עכשיו, אם זה יהיה טוב, הוא יהפוך את זה לדברי תורה. אז זה כבר יהיה חלק מפירוש רבי יצחק אברבנאל על התורה. אם זה לא טוב, יתח... לא מחויב. זה טוב. אז גם לגבי התורות המדעיות האלה, אין כל בעיה בהם. זאת אומרת, זה נתונים כדי להסביר את התארגנות מבנה החומר. זאת אומרת, אני אשאל אותך, האם יש לתורה עמדה על הרכב המולקולה של הסוכר?
יכול להיות.
לא, לא יכולה להיות עמדה כזאת.
למה לא יכולה להיות?
זה בלתי אפשרי שתהיה עמדה כזאת. כי אפילו אם תמצא בכתבי 1,000 רבנים חשובים שההרכב של המולקולה של הסוכר הוא ככה וככה, זאת היא דעתם המדעית, לא דעתם התורנית.
לדעתם התורנית יש איזושהי השפעה, דעתם המדעית?
לא. שום פנים אופן.
זה אומר דברי רבי אברהם בן הרמב״ם, זאת אומרת,
המסכים לעובדי השם?
כן.
מה הוא אומר?
יש יתרון לאיש התורה במחקר מדעי, שהוא יודע את הכיוון.
כן. אז זה אומר הרב קוק, בהרפי לתואר, את המשפט הבא. הוא אומר, אם יתבאר המדע שישתחרר מן התיאולוגיה, עליו לדעת שגם התיאולוגיה השתחררה מן המדע. עכשיו, ימי רבי אברהם בן הרמב״ם עדיין לא נעשתה ההפרדה הזאת, ולכן עדיין חשבו שיש יחס בין דעות בתיאולוגיה לבין דעות במדע. ברוך השם שזיכנו להשתחרר מזה, זו טעות.
למה זו טעות? זה נשמע מאוד הגיוני, כי מה שהוא מסביר שם, שבאדם יודע את כל המעט, את כל הדברים כאלה, אז הוא יודע את הכיוון שהעולם, הרי כל בן אדם עושה מחקר, הוא לא יודע את הכיוון ללכת, אבל בן אדם שהוא יודע לאיפה... העולם
שואף, הוא לא יכול לדעת, אם הוא יכול לדעת לאן העולם שואף מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, הוא לא יכול לדעת מבחינה מדעית איך המבנה של החומר. אני אתן לך דוגמה פשוטה. העולם הולך בכיוון עולה או יורד לפי היהדות?
עולה.
עכשיו, האם בגלל זה אסור לי לקבל את תורת האנתרופיה?
וברכה.
אנתרופיה. זאת אומרת שהנטייה הבסיסית של הגופים הטבעיים זה הפירוק. הרי האנתרופיה מנוגדת לכיוון העולה. האם אסור לי לקבל את זה? ברור שאין כל איסור, אלא אני צריך להגיד שאף על פי שמבחינה פיזית גילינו שהעולם יורד, יש גילוי מילתא של התורה שבכל זאת הכל עולה. אבל זה לא יכול להשפיע על המחקר המדעי. המחקר המדעי חייב להיות אובייקטיבי. אם אני אגיד, כיוון שזה לא הולך בכיוון שאני מעוניין בו, אז אני קצת אזייף את התוצאות אולי, קצת אסתכל אחרת במיקרוסקופ, מה זה?
אני לא יודע כמה זה מדויק, בדרך כלל בתחזית המחקר, בתקופות הקדומות ותמידי, הוא תלמידי
חכמים יהודים. תלמידי חכמים גם עסקו במדע, אז אני
כן,
מסביר לך.
כן, אבל הדבר הזה לא עזר להם במדע?
לא.
באותה
תקופה
הם
חשבו שיש קשר. אבל מצד האמת אין קשר.
למשל,
הכנסייה עשתה את הטעות הזאת, ולכן אסרה על מדענים מסוימים להפיץ דעות מסוימות במדע. גלילאו סבל מזה, כן? אמרו לו, אם אתה אומר כמו קופרניקוס שכדור הארץ מסתובב, אז אתה כופר בכתבי הקודש. כי בכתבי הקודש כתוב שמש בגבעון דום, אם כן יהושע עצר את השמש, אז אתה אפיקורס. כן? מכיוון שחזר בו, אז לא שרפו אותו. לפני שנתיים, האפיפיור זיכר את גלילאו. ומאז כדור הארץ מסתובב בלי נקיפות מצרים. יש לו רשות מהכנסייה להסתובב. ברור שזאת הייתה טעות, לחבר דעות מדעיות עם דעות, עם השקפות עולה.
כן. אין
את זה עניין זה, אתה רואה את הדרכה שלך, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא דרך המדע? לא, אני אסביר. יש אנשים שאומרים, אפשר לגלות את השם דרך העולם. לא נכון, מסיבה פשוטה. מי שמסתכל בעולם ואין לו ידיעה מוקדמת על מציאות השם, הוא לא מגלה את השם שם, הוא מגלה את העולם. ואז הוא נהיה פנתאיסט. יש אפשרות אחרת, שיש לך ידיעה מוקדמת על דבר השם, אז כשאתה מסתכל בעולם אתה מגלה איך השם מנהיג את העולם. אז כשאתה הולך ללמוד מדע, אתה הולך ללמוד משהו גדול, אתה הולך ללמוד איך הקדוש ברוך הוא מארגן את עולמו, וזה דבר אדיר. אבל זה אחרי שאתה יודע על מציאות השם, לא דרך העולם אתה יודע את השם. עכשיו לגבי אברהם אבינו, אני לא יודע על מה אתה מדבר, כי אני לא ראיתי שום מקור מדרשי או חזלי כלשהו שאומר שאברהם גילה את השם דרך העולם. לא, אז זה הניסוח שלך למדרש, המדרש לא אמר את המילים האלה. יפה. זאת אומרת, הוא אמר אולי השמש, אולי הירח, אולי זה, 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 נשאר במבוכה. נשאר במבוכה, ואמר אפשר בירה זו בלא מנהיג. זאת אומרת, נשאר בספק, השאיר חלל ריק בהכרה שלו. עם סימן קריאה, אפשר, רטורי, לא משנה, אבל הוא לא אמר, אם כן, יש אלוהים, בורא הכל, מה שהיה להוכיח. לא מצאנו את זה. אלא, אצל אברהם זה ההפך. נתן מקום ריק בהכרה שלו, שבו יכלה הנבואה להתגלות. וזה מה שאמר, הציץ עליו בעל הבירה. כן, אבל אם מלא שהציץ, זה לא היה עוזר. אלא אם כן תפרש איזשהו פירוש אלגורי, שאומר שהציץ, הכוונה הציץ אור השכל בנפשו. אבל זה לא נראה. המצוות כן. מה זה המצוות? אבל המצוות זה דרכי ההתנהגות, זה לא היה תורה אצלו. המצוות זה היה הדרך ארץ של אברהם אבינו. משהו אחר. אבל החסידות, תמיד תזכור דבר אחד חשוב. החסידות זה תמיד על הרקע של יהדות. זאת אומרת, מכיוון שהחסידים הם יהודים, אז ממילא הם יודעים על ריבונו של עולם, אז הם מגלים אותו בטבע. כן, אבל לא להגיע למסקנת מציאותו, משהו אחר. זה אחר כך, זה דבקות, רגע, זה אהבה, כן, זה מצד אהבת השם, זה הרמב״ם כותב. כשאתה מתבונן, בוודאי שיש קשר, אבל אני מסביר, אבל לא מצד המסקנות המטאפיזיות. כי זה לא משנה איך העולם מאורגן, האם לפי השיטה של אריסטו, או השיטה של ניוטון, או לפי הפיזיקה של פלנק, זה בכלל לא משנה. בכל מקרה זה מביא אותך לאהבת השם. אתה מבין? כלומר, הטעות היא לחשוב שתיאוריה הזאת היא יותר דעת אלוהים מתיאוריה אחרת. וזה טעות.
זה לא אמרתי שעל ידי מדע אני אגיע למסקנות מטאפיזיות, אבל אני אומר הפוך. שעל ידי זה, על פי תורה, האם כן אפשר להגיע למסקנות
מדעיות? זאת אומרת,
זה לא מסתדר עם
רוח
התורה, אז כנראה יש בעיה.
לא, לא מקובל עליי. לא מקובל עליי. זה כמו שאחד התקשר אליי לפני כמה ימים, יהודי חרדי, שבדי פעם שואל אותי שאלות, אומר, האם פסיכולוגיה זה מסתדר עם היד? אמרתי, אם זה אמת, כן, אם לא, אז לא, זה לא קשור, כן? אבל איך זה יכול להיות? כי שם יסבירו כל מיני הסברים על נטיות של הנפש, ושאם תעשה ככה הייתי יותר בריא, וזה יכול להיות דברים אסורים. כי אסור או מותר, זה שאלה של שולחן ערוך. הפסיכולוג רק צריך להגיד לך איך הנפש שלך פועלת. אז הוא אומר, אבל איך יכול להיות שהנפש פועלת, מתפקדת כראוי, אם הדבר הוא אסור? אמרתי לו, ואם אני אגיד לך שעל ידי שתשתות בנק תהיה עשיר, אני פושע? כלומר, אני אומר שקר? הרי כתוב בתורה לא תגנוב. אבל זה תמיד, זה בכל זאת נשאר נכון, שמי ששודד בנק הוא עשיר. אז זה מה שהפסיכולוג עושה, בסדר, אני מבינה נפש חלובה, אני מבין ככה וככה. עכשיו, אחרי שאתה יודע שזה המסקנות, אתה צריך גם לדעת שולחן ערוך, האם דבר זה הוא מותר או אסור. בבקשה.
בנושא של אדם, בקשר לפסיכולוגיה שמנסים לו נופיע גם גנטית, שבאדם נגיד שהוא רוצח, יש לו איזה בגנים, והוא לא יכול לשלוט על זה.
זה אגב לא פסיכולוגיה, זה ביולוגיה.
אז הרב קוק אמר שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותך ואמרת שאסור לך לרצוח, סימן שגם יש לך את זה, אתה יכול לא לרצוח.
יפה, זה בדיוק מה שאמרתי.
אז יש פה סתירה.
לא, אין פה שום סתירה.
המדע אמר שהוא לא יכול.
לא, המדע לא אמר שהוא לא יכול. המדע בא להגיד שיש לו נטייה להיות רוצח. בסדר? עכשיו, מכאן ואילך הוא עושה עם זה מה שהוא רוצה. זה כמו שנגיד ככה, אדם לא אוכל 5 ימים, הוא רעב או לא? בסדר. עכשיו, ההחלטה שלו אם למות או לא, היא החלטה שלו. כלומר, הטבע תובע ממנו לאכול, ועכשיו יש לו בחירה חופשית אם הוא יכול או לא. ברוך? אז אני לא מבין לך מאיזה סופר. המדע לא אומר לך, וגם איננו יכול לקבוע דבר כזה, האם יש לאדם בחירה חופשית או לא. זאת לא שאלה מדעית בכלל. המדע יכול להגיד שיש לך נטיות כאלה וכאלה. זה כמו שנגיד, המדע יכול להחליט שיש לך נטייה לתפוס חפצים כיוון שיש לך ידיים. עכשיו, אם תתפוס חפצים או לא, זה תלוי בך. כן, בבקשה.
מניסיון
אישי,
כל אחד מאיתנו יודע שאם יש סדר, אז
יש מישהו שיסגור
את הסדר הזה. בלי הסדרה הזאת, מה שמסתורר זה דווקא אי סדר. הוא מסתורר בלי שום התערבות מכל צד. אבל בשביל סדר צריך שמישהו יסדיר את הסדר. אז לפי זה, כשאתה לומד את העולם ומתבונן בעולם ואתה רואה באיזה סדר מפליא כל פרט ופרט ואיזה כל פרטים אלה מתאים זה לזה, אז זה לא מתבקש את המסקנה
שהעולם הוא האלוהים. כן,
זה לא שעולם הוא האלוהים,
ודאי שזה המסקנה. זאת המסקנה שהגיעו אליה, זאת המסקנה שהגיעו אליה כל חוקרי העולם לפני התקופה הפרה-סוקרטית. כן, כלומר לא היה פילוסוף אחד קדמון שלא הגיע למסקנה הזאת שהעולם הוא האלוהות. ומתי התחילו לחשוב אחרת? משעה שהתפשטו דברי נביאי ישראל. זאת אומרת, ברגע שהמושג, כלומר, אני אומר, אלוהות טרנסנדנטית מעל הטבע, זה מושג שאפילו לא חודר לנפש כל זמן שמישהו לא גילה אותו. זאת אומרת, רק משעה שהאלוה הזה דיבר, אז פתאום התחילו הפילוסופים לשאול את עצמם, אולי אפשר גם להוכיח את מציאותו. ברור? אבל לפני כן לא. הלאה.
מה זה קשור לרגשית? גרמה למישהו
דיבר עם מישהו, נביא, זו חוויה רגשית. לא, זו חוויה, אבל לא רגשית.
לא, כי בטח הם לא הגיעו, דרך התכל הם לא הגיעו.
מה שרציתי לומר ככה, השכל והרגש של האדם, שניהם מתנגדים לרעיון של דיבור אלוהי. זה מתנגד. לא משנה. לא משנה מה. נפש האדם איננה נוטה לקבל את הרעיון של התפרצות של מקור חיצוני לתוך העולם. כן, זה כמו שאישה במחילה איננה מעלה על דעתה שהיא תאנס. זאת אומרת, זה משהו נורא. כן, זה חוויה טראומטית. חוויה טראומטית, הנפש דוחה. גם השכל. השכל כאן וחומר. השכל איננו מעלה בדעתו מרכיב בלתי נדרש. זה כמו שלמשל היה גוי אחד בשם לפלס. לפלס, איש מדע גדול, הרצה פעם בפני הקיסר נפוליאון על מערכת השמש. הסביר את תנועת הכוכבים וכו'. אז נפוליאון הקשיב ואמר, זה מאוד מעניין, אבל איפה אלוהים בכל זה? אמר לו הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. כן, השכל לא מצריך את זה. יש איזו בירירות פנימית. וזה נכון, אם המציאות האלוהית היא היפותזה, כדי להסביר את התופעה, לא צריכים אותה.
אם
מסתכלים
את התופעה בלי לחקור, מאיפה
היא באה? היא מסבירה את עצמה על ידי עצמה.
מה עם
השעון?
מה עם השעון והשעה?
השעון
מסביר את עצמו
איך הם מוקדם סביב. אבל השעון והשעה הם שניהם בתוך
הקוסמוס. לא,
זה אחד המשלים
שנתנו.
כן, אני מסביר, המשל הזה הוא לא נכון. זה מה שרצה לומר. שתמיד מי שיתבונן בקוסמוס בימי קדם, בלי ידיעה מוקדמת על דבר השם, לא הגיע למסקנה שיש אלוהים. אלא להפך, נטע להפוך את העולם עצמו לאלוהות גדולה. לא ברע. קדמון.
קדמון.
תמיד זה היה ככה. כן, בבקשה.
לגבי שכל ניחה, אבל לגבי נפש, כי היא עוד נשמה מאלוה ממעל, הדוגמה שלו, משל שנתת, שכאילו אישה נאנסת, זה בדיוק, אני חושב שנכון יותר שהאישה שסוף סוף פוגשת את בעלה, אז זה...
הנפש, זה זה כן, זה זה, הנפש של הקדמונים הייתה נפש אלילית. אגב, גם הנפש של האדם המודרני. כן, כלומר, הנפש היא נפש אלילית. היא מחפשת חוויה נעימה. לאו דווקא בתחום הפיזי. לא דווקא בתחום הפיזי, זה יכול להיות בתחום הרוחני. יש חוויות רוחניות עמוקות שאנחנו מעוניינים להיפגש איתן. ולכן יש עולם מלא של אלילים במיתולוגיה. אבל יש מסגרת מקיפה כוללת לכל האלילים. זה הקוסמוס עצמו, רקיע הקוסמוס, הוא מקיף את הכל, את בני האדם, את האלים, את הטבע, הכל. הכל בתוך...
למה נשמה מזדעזעת מאפשרות פגישה עם...
אבל אנחנו לא הנשמה שלנו. אנחנו לא הנשמה שלנו. המודע שלנו זה הנפש, לא הנשמה. הנפש שלי אחוזה בטבע. ירבו כמו אותך בישראל.
עקרון הסיבתיות, הסיבתיות לא
מוצבה
בתוכנו,
אבל אנחנו חושבים סיבת הסיבות? כן, סיבת הסיבות בתוך עולם הסיבתיות. לא מעבר לה. הסיבה הראשונה אצל אריסטו, מה זה? זה לא אלוהות נבדלת מן העולם. לא, זה לא כאוס. אצל אריסטו, הסיבה הראשונה זה הגלגל הראשון בתוך השעון הגדול. אבל הוא בתוך השעון.
לא,
זה לא מושג, זה מושג כל כך יהודי מה שאתם מדברים, אז שאנחנו קשה לנו להבין שהטבע האנושי הכללי איננו מזדהה עם זה. הרי האנושות בכללה לא יודעת את השם עד שאנחנו גילינו את זה. זאת עובדה היסטורית מתועדת. טוב, אפשר להמשיך? כל זה בגלל השאלה שלך, לא? שאלת על דרווין. לא, אמרתי אין בלתך. בעצם זה רב יהודה בר מנשיה, הוא השם העיקר. רב יהודה בר מנשיה אמר, מה זה אין בלתך? שהקדוש ברוך הוא, שבשר ודם מעשיו מבלים אותו, ואילו הקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו. ואז אתה התחלת לשאול האם זה לא כמו דרווין. הבאתי משהו מהרב קוק, בסדר, כדי לפרש את הגמרא. אה, התחלת. ואין צור כאלוהינו. מה זה אין צור? אין צייר כאלוהינו. צור זה סלע, אבל סלע מגן. אבל הגמרא דורשת את דבריה במובן של ציור, שאדם צר צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה, קרביים ובני מעין. אבל הקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה, קרביים ובני מעין. זאת אומרת, הוא שם גם בפנוכו. אתה יצרת את זה? קדוש ברוך הוא יצר. התערבות, וגם כשאדם עושה ילד, זו התערבות מאוד גדולה. אבל בכל זאת, מי ש... מה? אז זה לא טבעי, זה לא טבעי. זה כמו שמישהו אומר, תגיד, חומרים כימיים, צריך הכשר או לא? ודאי שכן, כי מה זה חומר כימי? חומרים כימיים זה חומרים מהטבע. אין, זה סתם בלוף המילה הזאת. כל החומרים הם כימיים.
לא, חומרים
סינתטיים. זה משהו אחר. אבל אני אומר, אבל כל חומר הוא כימי. מה, השקד הזה זה לא חומר כימי? זה חומר כימי. חומר אורגני הוא לא כימי?
לא, אולי רצו להגיד כימי.
בסדר, הבנתי, אבל אני אסביר.
זה ביוטי אורגני.
כן, הפעם חשבו שיש כימיה שונה לאורגנית ולא אורגנית. חשבו פעם. היום יודעים שזה לא נכון.
מדינה
מסוימת
זה כמה?
מה, למה זה כמה?
שכימיה אורגנית, בכל זאת, זה לא בדיוק...
כי החומר האורגני הוא יותר מורכב. אבל הוא פועל על פי אותו.
כמות עוברת לאיכות, זאת אומרת שמשלב מסוים זה...
אבל הוא פועל על פי אותם חוקים. זה פועל על פי אותם חוקים.
לא בדיוק, משום שאם יש לך מערכת שנקראת מערכת גדולה, אז חוקים שלה שונים ממערכת קטנה. זאת אומרת שאם יש לך מערכת קטנה ואתה נותן אות בכניסה, אתה יודע בדיוק איזה אות אתה תקבל ביציאה, נכון? אבל יש תיאוריה של מערכות גדולות. אם מערכת גדולה לא משנה באיזה תחום, בכימיה, פיזיקה, לשון או גוף אדם, לא משנה. כן, אם יש לך מערכת גדולה, אז אתה נותן אות בכניסה, לעולם אתה לא תדע באיזה אות אתה תקבל ביציאה. לכן נס של גוף אדם, שכל תא זה בעצם שלנו, זה בעצם מערכת גדולה. וכל וחומר כל איבר, וכל וחומר כל המערכות של הגוף, כל וחומר גוף עצמו, זה מערכת גדולה שמורכבת ממערכת גדולה, מורכבת כאן אבין כל. אז לכן זה...
יש בכל זאת הבדל. כן. הקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, הוא מטיל בה רוח ונשמה קרבים ולמים. השם ישאל אדם, היום אנחנו אפילו יותר מזה, אנחנו יודעים גם לעשות גנים, אנחנו יכולים לייצר גנים. נכון? לא, לייצר גן. הצליחו באופן סינתטי לייצר גן. אבל עוד לא הצליחו לייצר כרומוזום. כרומוזום עוד לא הצליחו. בגלל שההבדל בין גן לבין כרומוזום זה כמה עשרות אלפים. אבל זה רק שאלה של זמן, של זמן ושל תקציבים. כן, התקציב שזה ידרוש לייצר כרומוזום אחד יהיה כתקציבה של ארצות הברית בשנה. אבל מי יודע, אולי ביום מן הימים יצליחו. לא מגיע שלא מצליחים לייצר. שוב, מי שעשה שההרכב הביוכימי הזה מביא חיים, זה לא אתה. זה בונו של עולם שעשה את זה. מה?
יש אומר, ועשו כאן הפרקורים
כדי להתאם שבאמת עשו ולא עשו סתם, שבאמת צפרדים יצרו את זה, וזה משהו מתחיל. אה. זה כן. טוב, אבל הצפרדים שלהם, הצפרדים שיכולים לחיות, סתם צפרדים. זהו. הם בלו צפרדים. טוב. אביגיל, לכתיב. עכשיו אנחנו לומדים על אביגיל, עוד נביאה, נכון? למדנו כבר על שרה ודבורה, חנה, עכשיו אביגיל. נביאות, שבע נביאות. לא. שבע נביאות. אמרנו, 48 נביאים ושבע נביאות גם נוזל, ולמה, אבל, ורק הם נכתבו, כי זה נבואות של צורות לדורה. עכשיו רוצים להוכיח שהם נביאות, שהם נביאים, כן? אז למשל, הנביאות, איך אתה יודע שאביגיל הייתה נביאה? הוא זה כתוב, הנה, עכשיו זה הדיון. כמו שגם עכשיו הוכחנו שחנה הייתה נביאה, כי היא נבאה על הפסקת מלכות יהוא ומלכות שאול. אביגיל תכתיב, והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר. בסתר ההר? מנהר מבעלת. אני ראיתי את המקום הזה, המקום שבו ירדה אביגיל, כן.
מכרמל?
מכרמל, מאחורי כרמל, שם רואים את ההר, בדיוק מהמקום שבו החפירות, איפה שהיה הבית של נבל, אז רואים שמה שההר קצת מתקפל, ואז מי שבעצם רוכב על החמור שמה יכול להסתתר. המדרון הדרומי? במדרון הדרומי רואים שמה שיש כמין כפל בהר, כנראה שדוד חיכה לה שמה.
היא חיכתה
לו. לא, הוא חיכה לה.
הוא לא ידע שמה.
נכון, בסדר, אבל הוא עמד לעלות, בסדר, ושם חיכינו גם עם האוטובוס. מנהר מבעלה, אמר רבה בר שמואל, מה?
באיזה קנה מידה הכפל? אז כמה...
לא, זה גדול, זה גדול. לא, ההר הוא לא מי יודע מה גבוה.
לא, הכפל, זה מטרסה כזאת?
לא, זה כוונה שההר, במקום להיות עשוי גוש אחד, הוא עושה כאילו, אם יש לו איזה, כמין ירידה כזאת.
ועדי?
כמין ועדי קטנטן, ודיון. כן, שם. טוב, עם חמור, כן, תודה. אז מה זה בסתר? אמר רבה בר שמואל, על עסקי דם הבא מן הסתרים, נקלה על דם והראת עלו. דבר זה מאוד מוזר. כן, רצה לבדוק האם הדם הזה הוא דם טהור או דם טמא. אז זה מה שיש לה לעשות, כן? הוא הולך עוד מעט להרוג את כל בית נבל, היא יורדת עם בד ושואלת האם אדם הזה הוא טהור או לא. אמר לה, יש לו קושיה, וכי מראים דם בלילה? הרי אין אור, אסור לבדוק כתמים בחושך, נכון? בימינו, כיוון שיש אור חשמל וכל מיני אמצעים וזה, אז בודקים דמים גם בלילה. אבל דוד, אז לא היה לו כל האמצעים שלנו, אומר, וכי בודקים דם בלילה, מראים דם בלילה. אמרה לו, וכי דנים דיני נפשות בלילה? זה היה הדרך להיכנס לעין. אמר לה, מורד במלכות הוא ולא צריך למידה הנס. הרי אני מלך ישראל. הוא לא רצה לתת לי אוכל. חייב מיטה. וזה לא צריך לעבור בסנדרין. מורד במלכות זה דין בפני עצמו. אם זה הסנדרין, נגיד, ההתדנות הוא על חילול שבת, או על עבודה זרה, האם לסכול אותו או לא. זה צריך בשביל זה באמת לדון בלילה, לא, ביום ולא בלילה. אמרה לו, עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם. זאת אומרת, אתה באמת לא מלך. אתה טועה לחשוב שיש לך דין מלכות, אתה באמת, אתה לא מלך. אתה גנרל, אבל אתה לא מלך. כן. לא ברור שהוא מורד. כן, אנחנו רוצים להרוג אותו, אבל הוא לא מרד, הוא לא עשה כלום. הוא נרדף. לא עשה דיווחה בעולם. אמר לה, ברוך טעמך וברוכה את, אשר קיליתני היום הזה, קיליתני היום הזה, מבו בדמים. דמים תרתי משמע. זאת אומרת שהיא הראתה לו גם דם, וגם היא מנעה ממנו את הדם. בסדר? גם כסף.
דמים זה
דם וכסף,
זה
תתן. זה ברש"י. רש"י לא אומר כמוך. בדמים, רש"י אומר, דם נידה ושפיכות דמים. כלומר, היא קילתה אותו מלבוא בדמים. כלומר, היא מנעה ממנו לדון דיני נידה בלילה ודיני נפשות בלילה.
יש פה
נבואה. לא ראינו שיש... חוץ מזה,
זה לא מובן בכלל.
להציל את שאול מרצח.
אוקיי, אבל בכל זאת...
גם קוראת לו
נחמים ולא רוצה שהיה... בוק לשמי, המלך רוצה להרוג אותו, ולפי, כמו שאני מבין, יש לו זכות לעשות את זה?
לא, לא.
נניח שהוא היה מצליח, אז מה? בדין היה שופט אותו?
את שאול? יכול להיות, יכול להיות.
אף פעם לא היה דבר כזה, כבר שישראל שמלך...
למה? נתן הנביא לא שפט.
נתן הנביא זה נתן הנביא, אני מדבר על בני אדם ולא על מילים. היו הרבה מלכים אצלנו שהיו רוצחים ו...
זה מדין אחר, יש דין שלא דנים את המלך, אבל לא בגלל שזה מותר לו.
לא חשוב, אבל בכל זאת, המצב הרשמי, מה שכתוב בעיתון, שדוד מסתתר מהמלך עם כל מיני אנשים שלו.
האם יש מצווה על דוד?
לא, לא, לא.
לבוא לשאול ולומר, תהרוג אותי.
לא, לא. בוודאי שלא. אבל מה פתאום, מה פתאום, אישה באה אליו ושואלת, האם זה דם נידה או לא דם
נידה? זה כדי להכשיל אותו, כדי להראות. אתה לא רוצה לדון בלילה, אז עכשיו יש לי קושיה עליך.
לא, למה הוא לא שואל? למה אתה שואל אותי בכלל? מה פתאום אתה שואל אותי?
הוא תלמיד חכם. תלמיד חכם, שואלים אותו, האם הדם הזה תהרוג אותך?
זה
לא צריך להיות כל כך נביאה, כלומר אתה רואה גדוד של אנשים עם חרבות שלופים.
למה עשיו בא ב-400
איש ומי אמר שהוא התכוון לעשות את זה? גם. אבל זה סביר, נגיד. להגיד שזה סביר, אני חושב שעדיין זה בגדר. מה?
זה
בגלל
שיש
כבוד
להטיל אימה, לא בהכרח לעבוד.
טוב, נו. אבל רואים שהוא רצה באמת להרוג את הנבט, נכון?
קודם להתייעץ לאנשי
גבונו,
הוא לא
עושה את זה. רגעו
איש חרבו, ואחר כך
חור
חגר, ואחר כך
חטפו. לקחו הרבה זמן להחליט את החטא. אבל החליטו בסדר. טוב. אלא מלמד. לא, זה שאלה, צריך לתקן פה את הגרסה. אמר לה, כן? לא יודע, אני זוכר איך לקרוא את זה. אלא מלמד. שגילתה את שוקה והלך לאורה שלוש פרסאות. כן? ואז תראו ברש"י, גילתה את שוקה, נתאבלה וטבעה, ולא שמעה לו.
כן, כי הייתה נשואה. מה? גילתה שוקה, אז הייתה מאוד יפה, כל כך יפה שדוד רצה לבוא עליה. אבל הייתה נשואה.
הוא ידע שהיא נשואה.
הוא ידע שהיא נשואה, והוא רצה בכל זאת לעבור את העבירה, נכון? מה?